צהריים טובים. נשתדל היום להקדיש את השיעור לעילוי נשמתו של מורי ורבי, שזכיתי ללמוד בישיבתו, הרב אברהם צוקרמן שנפטר, שיהיה הלימוד לעילוי נשמתו הטהורה. התחלנו בפעם הקודמת את ההקדמה של הרב של מסילת ישרים, רבי משה חיים הוצאתו. ברשותכם אני רוצה לחזור קצת על הדברים, כי גם אמרנו אותם קצת במהירות וגם רציתי לחדד עוד כמה נקודות במה שהתחלנו. אמרנו שהפתיחה של כל הספר, ההקדמה, היא עוסקת בשני עניינים מרכזיים, או ליתר דיוק בשני רבדים של אותו עניין. רובד אחד מדבר על הצורך והחובה ללמוד ענייני מוסר, ענייני יראת השם, ענייני אמונה, זה התוכן הגלוי של כל המאמר שהוא, של כל ההקדמה. התוכן היותר עמוק שהוא מבאר אותו, זה להסביר את התפקיד המיוחד של הכוח הכי חשוב שיש באדם, שעל שם כך הוא נברא בצלם אלוקים, זה השכל, ולהראות איך שהשכל שלנו נברא בשביל לעזור לנו לקנות את כל המידות בדרך, במסילה, מסילת הישרים, העולה בטל. אז אני רוצה שוב לחזור קצת על הדברים שדיברנו, ומתוך זה נוכל להתקדם בהמשך. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. אלא שכבי רוב פרסומם הוא כנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, כך העלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. על כן, אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת. כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט. אבל התועלת יצא מן החזרה עליו וההתמדה. כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים בבני האדם בטבע, וישים אל ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. הזכרנו בשיעור שעבר שיש כמה קושיות שישר עולות בפסקה הזאת הראשונה. הקושי הראשון, שאנחנו יודעים שבדרך כלל שאדם כותב ספר, אז הוא בא להעביר לנו איזשהו מידע שאנחנו לא מכירים אותו. כל אדם שפותח ספר זה כי הוא רוצה ללמוד דברים חדשים שהוא לא מכיר. שזה אחרת, הוא לא היה לומד את הספר. ובדרך כלל גם אחרי שהוא סיים את הספר, והוא יודע את הדברים, הוא כבר לא זקוק יותר לספר. המחבר הזה אומר, תדע לך, הספר הזה לא בא ללמד אותך דברים שאתה לא יודע. ואז זה מאוד מוזר. אז בשביל מה אתה כותב לי ספר, אם אני לא, אתה לא בא לחדש לי חידושים שאני לא יודע, ועוד יותר מזה, כל מה שאני כותב לך פה, אתה כבר אמור לדעת לפני שאתה לומד את הספר. אז זה ספר מאוד משונה, שאני אמור לדעת את כל הדברים, אין לי חידושים בספר, אז בשביל מה אני צריך ללמוד אותו? אז זה ספר מיוחד. ספר מיוחד שהתועלת שלו יוצאת מהחזרה וההתמדה. שזה תכף נעמיק בזה קצת יותר, כי זה ממש בסיס חשוב להמשך הלימוד שלנו. הדבר השני שהזכרנו, בסוף השיעור שעבר, שהרב יחזקאל סרנה, זכרונו לברכה, היה ראש ישיבת חברון, ויש לו עיונים ופירושים על ספר מסילת ישרים, ושם על ההקדמה הזאת הוא מקשה, והוא אומר שהדבר הכי קשה לו להבין בספר הזה, זה את המשפט שאמר הרמח"ל, שכבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו, שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט. הוא אומר, עברתי על כל ספר מסילת ישרים, ומצאתי שם המון המון חידושים. ועד רבה, ככל שעוברים יותר, מגלים עוד חידושים שיש בספר. אז איך הרמח"ל כותב לנו שאפשר שלא ימצא קורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא בא אלא מעט. זה קושייה שנייה. וקושייה שלישית שאמרנו, וזה אני מקווה שנגיע היום גם ליישב, שיש כאן משפט שהוא סותר את עצמו קצת. אומר בהתחלה, לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם, ולא מסתפקים בהם כלל, אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שמיתתם גלויה לכל, כך העלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. זאת אומרת, ככל שהדברים יותר מפורסמים, ויותר ידועים, ככה אנשים יותר שוכחים אותם ויותר מתעלמים מהם. זה לא מובן. אם אדם עושה משהו מפורסם, אדם עושה פרסומת, אז הוא מפרסם, כולם יודעים על זה. אז בדרך כלל זוכרים. מתי שוכחים אותו? כשהוא כבר נעלם, הוא לא מופיע. אם הדברים כל כך מפורסמים וכל כך ידועים, אז למה יש סיבה שכל כך מתעלמים מהם? זה עוד מעט... מה זה?
כאילו זה מובן מאליו.
כאילו מובן מאליו, כן. טוב, עוד מעט נראה, הרב קוק יש לו הסבר מאוד, מאוד מעניין על הדבר הזה. אז בואו נתחיל עם הנושא הראשון. אמר לנו הרב סרנה, מיישב שם את הדברים ואומר, תדע לך, זה לא שאין בספר הזה חידושים, יש בו הרבה חידושים. אבל הרמח"ל בא להגיד לך שהחידושים, או יותר ליתר דיוק, היחס אל החידושים, זה לא הדבר העיקרי שאתה צריך לחפש בספר, אף על פי שהם קיימים. החידוש הגדול שיש בספר, בהי הידיעה, זה החידוש שיוצא מהחזרה וההתמדה. נכתב פה ספר מיוחד, שהוא נבנה בצורה דידקטית, בצורה פנימית, שיש תועלת שיוצאת ממנו על ידי שחוזרים ומתמידים בו. זה נכון בכל כתבי הקודש, אבל במיוחד בספר הזה. ולכן אומר, אף על פי שיש בו חידושים, אבל החידוש העיקרי שאליו אתה צריך למקד את עצמך, הפוקוס שלך צריך להיות עליו, זה החזרה וההתמדה. למה דווקא החזרה וההתמדה? מה מיוחד בחזרה וההתמדה שאין בסתם חידושים רגילים? בדרך כלל ההבנה הפשוטה שאדם חוזר, הוא מתמיד על משהו שהוא כבר... מה זה? הוא זוכר אותו יותר טוב, הוא כמו שאמרו בשיעור שעבר, הוא משנן אותו, הוא מתקשר אליו יותר טוב, אבל זה לא כזה דבר משמעותי, כמו לחדש לאדם חידוש שהוא לא ידע שיכול לשנות לו את כל החיים. מה המעלה גדולה בחזרה והתמדה? אז אם נשים לב, הרמח"ל מדבר פה על, הסכמנו את זה שיעור שעבר בקצרה, לכן אני טיפה רוצה להרחיב את זה. הרמח"ל מדבר פה שיש שתי חסרונות או שתי בעיות של האדם שמשכיחים ממנו את כל ענייני עבודת השם ויראת שמיים. לחיסרון אחד הוא קורא שכחה, לחיסרון השני הוא קורא העלם. אם תשימו לב בלשון, אומר בהתחלה, כפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, כך העלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. וגם בסוף הפסקה שקראנו, בסוף אומר שעל ידי שאדם יחזור ויתמיד, יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני אדם בטבע, וישים ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. יש פה שתי בעיות. יש בעיה אחת שאדם שוכח, בכלל הוא, גם אם הוא ידע משהו, אבל הוא שכח את זה, זה נאבד ממנו. בעיה שנייה זה שהוא מתעלם, דיינו, גם אחרי שהוא כבר זוכר, והוא יודע מה מוטל עליו ומה חובתו ומה ערך החיים שלו, הוא מתעלם מזה. שתי בעיות, ולשתי הבעיות הללו יש שתי פתרונות, שתכף נבהר אותם, זה החזרה וההתמדה. החזרה באה לתקן את הפגם של השכחה, מה שאדם שוכח, כי חזרה זה לא כמו שאנשים רגילים לחשוב שאחרי ששכחתי משהו אז אני חוזר עליו, אלא חזרה זה לפני שאני שוכח. אדם חוזר כדי שהוא לא ישכח. חזרה באה לגרום לאדם מצב שהוא לא ישכח. והדבר השני זה התמדה. התמדה באה לתקן את המצב של העלם, שהדברים נעלמים מאיתנו. עכשיו טיפה לנסות להסביר את הבעיות ואת הפתרון. השכחה זה מצב שבו הדברים, נגיד ככה, לזכור ולשכוח זה דברים שהם לא נמצאים בתוך החיים הפשוטים של האדם. אדם את השם שלו לא שוכח, איך הוא נראה הוא לא שוכח, את הסביבה הטבעית שלו אדם לא שוכח. את מה אדם שוכח? דברים שהם לומד, דברים שהם לא כל כך מחוברים לחיים שלו, אולי לא כל כך מעניינים אותו, דברים שהם הם לא המציאות הטבעית של החיים שלו. כדי לזכור משהו שהוא לא טבעי לו, נניח למדתי איזושהי נוסחה במתמטיקה. כדי לזכור את הנוסחה אני צריך הרבה הרבה פעמים לשנן אותה, כי זה לא חלק מהמהלך הטבעי. זה, אם אני רעב או אני שבע, זה אני לא צריך שיזכירו לי, זה אני מרגיש. אם נוח לי, נעים לי, זה אני לא צריך שיזכירו לי. אבל דברים שהם כביכול לא שייכים לחיים שלי, אני צריך לעשות איזושהי פעולה שתזכיר לי אותה. הזיכרון והשכחה זה נופל על דברים שהשכל שלנו צריך לדעת אותם. בעיקרון, נראה לומר שהשכחה זה בעיה שהיא בשכל, היא פגם שהיא בשכל, ההתעלמות זה משהו שהוא בלב. לכן תשימו לב, הוא חוזר כמה פעמים, צריך ישים את ליבו על חובתו שהוא מתעלם ממנה. יש לנו בעיה בשכל ויש לנו בעיה בלב. כמו שהזכרנו בסוף השיעור שעבר, עבודת השם דורשת מאיתנו לגייס את שתי הכוחות הכי משמעותיים של החיים שלנו, איברים שהנשמה תלויה בהם. זה המוח והלב. כתוב בפסוק, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים וארץ. או פסוקים אחרים, דע את אלוקי אביך ועובדהו. עבודה, איזה עבודה? עבודה שבלב. צריך לעבוד את השם בשתי הכוחות הללו. ותיקון המידות, כמו שנראה בהמשך, תלוי מאוד בשני מרכזי החיות הללו של האדם, המוח והלב. לכן הוא מתעסק פה קודם כל, מה הכלים שאיתם אנחנו עובדים. וצריכים להבין, א', להבין איזה בעיות יש לנו בכלים הללו, ואיזה כוח יש בהם. איך צריך להשתמש בהם בצורה נכונה. ותכף אנחנו נראה, שהוא יגיד לנו שהשכל הוא לא כמו שרוב העולם חושב, שהוא רק צריך לאסוף חידושים, או לנתח ניתוחים. לשכל יש תפקיד אחר לגמרי, שבכלל אנחנו לא ממוקמים עליו נכון, אז אי אפשר להתחיל את עבודת תיקון המידות. אז קודם כל, כמו שאמרנו, הבעיה הראשונה זה השכחה. השכחה בדרך כלל מגיעה בגלל שאדם קשור למציאות העולם הזה, מציאות הטבע, מציאות החומר. ככל שאדם יותר מחובר לעניינים הטבעיים של עולם הזה, ככה נשכחים ממנו הדברים הרוחניים. כמו שהוא אומר בעצמו, ישים אל ליבו חובתו אשר, יזכרו לו הדברים הנשכחים מבני האדם בטבע. והטבע כשמופיע אצל הרמח"ל, הכוונה לענייני הגוף, ענייני החומר, זה הטבע, זה הצד הטבעי של העולם. המקור לזה כתוב מפורש בגמרא, גמרא במסכת נידה, דף למד עמוד ב'. הגמרא אומרת שם, נקדים לפני כן, אנחנו יודעים הרי שמצד אחד כתוב שנשמה שנתת בי טהוריי, אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי, אתה יצרת, אתה בראת, אתה יצרת. וכמו שהזכרנו, אלוקים עשה את האדם ישר, האדם בטבע שלו הוא ישר. יש לו נטייה טבעית לרצות דברים ישרים, לרצות לעבוד את השם. איפה מתחיל הקלקול? אומרים חז"ל, אף על פי שהנשמה טהורה, ואף על פי שהאדם ישר, יצר לב האדם רע מנעוריו. מה זה מנעוריו? אומרים חז"ל, משעה שננער ממעי אמו. ברגע שאדם נולד, מהרגע הזה כבר יש חשבונות רבים, כבר יכול להתעקם. אז איפה מופיעה הנשמה הטהורה? מה זה האלוקים עשה את האדם ישר, אם כבר מהרגע הראשון? אומרים חז"ל במסכת נידה דף למד, כשהתינוק היה במעי אמו, אז הוא למד את כל התורה כולה. יש מלאך שבא ולימדו את כל התורה כולה מההתחלה עד הסוף. לפעמים יש כאלו שמתעכבים בלצאת כי הם עוד עושים חזרות ולא גמרו את הלימוד. לוקח להם זמן עד שהם, ואז עושים להם זירוז, ככה חזרה מהירה, והם יוצאים החוצה. אבל אחרי שהתינוק יצא, אומרים חז"ל, אם הוא יודע את כל התורה כולה, אז למה הוא צריך ללמוד פה? בשעה שיוצא ממעי אמו, בא מלאך וסותרו על פיו ומשכחו את כל התורה כולה. מה משמעות המלאך שבא ומשכחו את כל התורה כולה? הכוונה כזאת, הנשמה יודעת את הכל. כל התורה נמצאת בתוך הנשמה. אבל ברגע שהנשמה הזאת מתלבשת בתוך גוף, בשעה שננער ממעי אמו ונכנס לתוך גוף ומתחיל עכשיו להיות זקוק לצרכים הכי פשוטים של החיים, הכי טבעיים, לאכול ולשתות ולישון, כל זה, זה משכח ממנו את כל הדברים הרוחניים. אז אם זה משכח, בשביל מה הוא למד? לא חבל, 9 חודשים לחינם. חבל, זה לימוד היה טוב. לא. אלא כיוון שהוא למד את כל הלימוד, זה כבר נמצא בו בכוח. זה כבר טבוע בו. מכיוון שזה כבר טבוע בו, יש לו את היכולת עכשיו להתחיל להוציא את זה אל הפועל. כשנלמד את התינוק א' ב', או נלמד אותו כל מיני מילים, הוא ימצא את השייכות בתוך העולם שלו לאט לאט, והוא לא לומד את זה מחדש. הוא סך הכל מוציא לפועל דברים שקיימים בתוכו. אם ניקח בעל חיים וננסה ללמד אותו, זה לא יצליח. כי אין לו את התכונות שיש לבני אדם. גם אם נאלף אותו והוא יגיד את אותם דברים, ניקח איזה טוקי ויגיד אותם דברים, זה לא אותו הדבר כמו אדם שהנפש שלו מותאמת לתכנים שהוא הולך ולומד, וככל שיגדלו השנים הוא סך הכל חושף את מה שהוטמע בתוכו, מה שניתן לו לפני שנכנס למעימו. השכחה באה עם המפגש עם הטבע. כשנוצר מפגש עם השנייה, כשנוצר מפגש עם הגוף, נוצר מפגש עם הטבע, יש מצב של שכחה. וגם בהמשך החיים, ככל שאדם יותר משועבד לענייני הטבע והגוף, ככה נשכחים ממנו הדברים המופשטים, הדברים הרוחניים, הדברים הנאצלים, הם נשכחים. ככל שאדם יותר עוסק בענייני הרוח, בעניינים ערכיים, ככה לאט לאט ענייני הגוף פחות תופסים מקום, או פחות משעבדים אותו, הוא פחות מרגיש צורך להיות תלוי בהם. כן, צריך לשאול.
מה שהוא שוכח, מה שלמדים אותו זה רק התורה, או הכל? כמו שאמרת, הנדסה ומתמטיקה.
לומדים אותו את כל התורה ששייכת גם להנדסה וגם למתמטיקה. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. זאת אומרת שבעצם כל העולם מושתת על התורה. כל מה שנמצא בתורה בעצם הוא שורש למה שיש בעולם, וכל העולם רמוז בתוך התורה. אז ככל שאדם מתפתח ולומד יותר תורה, הוא מוצא שייכות לכל דבר במציאות, לכל דבר בעולם. זה קשור למה שדיברנו בשיעור הקודם, שכפי מה שאדם מתעלה במדרגות הרוחניות שלו, הוא מרגיש את השייכות הטבעית, את הישרות שיש בתוך כל המציאות. ככל שאדם עולה במדרגות, אם הוא באמת לומד תורה בצורה נכונה, אז הוא מרגיש שייך יותר לכל העולם. אף על פי שאת החוכמה עצמה הוא לא יודע. אבל בוא נגיד, כל החוכמות הן נובעות מתוך החוכמה של התורה. ולכן כשאדם לומד גם את שאר החוכמות, יש בזה הקבלה. הוא מוצא שייכות בתוכו גם לשאר החוכמות. נכון.
כמו מדענים שהם מוצאים את המציאות של
הקדוש ברוך הוא. נכון. חוכמת המדע היא בעצם חוכמה הנסתרת שנמצאת בתוך הטבע. להבין את החוקיות שבתוך הטבע זה חוכמה, אבל שהיא שייכת רק לעולם הזה. היא שייכת רק לעולם הגלוי. חוכמת התורה היא השורש לכל החוכמות. היא מסבירה כביכול מה החוכמה שבכל החוכמות כולם. אולי יש לו, בהמשך המאמר אנחנו נדבר על זה, כשהרמח"ל יעסוק פה ביחס בין חוכמת לימודי יראת השם לבין שאר החוכמות, נדבר קצת על הנושא הזה. אז נמצא שהחיסרון הראשון שאנחנו מדברים עליו, זה החיסרון של השכחה, שהוא בא כתוצאה מהמפגש עם הטבע, עם המפגש עם העולם הזה. מה הפתרון שלו? איך אנחנו מתגברים על הפתרון הזה? על זה יש לנו את החזרה. מה?
ללמוד.
ללמוד, אבל ללמוד זה לא מספיק, כי אם אני למדתי פעם אחת אני שוכח. אני אגיד לך למה אני שוכח אחרי פעם אחת. כי אם למדתי פעם אחת, אז אני הבנתי את הדבר. אבל לאכול, אני אוכל 3 פעמים ביום. ואחר כך עוד יום שבוע, אז אני אוכל 21 פעמים ביום. אבל למדתי רק פעם אחת. אם היחס בין המגע שלי עם העולם הזה לבין הלימוד הוא 1 ל-21 לשבוע, אז יישכח. לא מדבר על יותר. לכן הפתרון היחיד כדי שזה לא יישכח, זה החזרה. עכשיו, מה נותנת לנו החזרה? זה לא רק שינון שאני לא אשכח, אלא הרבה יותר. החזרה מחברת אותנו ומשייכת אותנו לאותם המדרגות הרוחניות שאותם למדנו. זה לא רק לזכור שלא לשכוח. וזה הבנו, פשוט עשינו את זה במהירות, אני רוצה טיפה להתעכב על זה, כי זה הבסיס לכל המשך הלימוד שלנו. הזכרנו בשיעור שעבר מה שהרמח"ל מביא בסוף הספר, למי שיש את המהדורות החדשות, אז יש ספר שנקרא דרך עץ חיים. גם בחלק מהמהדורות הישנות, רק בעמוד אחר, ספרון קטן שנקרא דרך עץ חיים. הספר הזה הוא מפתח שהרמח"ל כתב כמבוא לספרו של האר"י הקדוש עץ חיים, ועושה כאן באופן כללי בצורך בלימוד פנימיות התורה. אבל בתוך זה יש משפט אחד שמאוד חשוב לנו, שהוא מסביר בדיוק מה התועלת של החזרה. מה, בשביל מה צריך לחזור, ומה החזרה בונה בנו. זה מופיע אצלי, זה מופיע בעמוד ר' למתת, בפסקה שנקראת ונשוב לעניין. אז רק נזכיר, הרמח"ל פה מדבר על הרבה עניינים מאוד מאוד מופשטים. זה בערך דף וחצי אחרי תחילת המאמר של דרך עץ חיים. הפסקה מתחילה מהמילים ונשוב לעניין כאורות העומדים על האותיות. הרמח"ל מסביר פה באריכות דברים שכבר כתובים בחז"ל בהרבה מקורות, וזה בעצם העניין שאנחנו מדברים עליו, שכל התורה שאנחנו מכירים, כל החוכמה שאנחנו לומדים, בעצם זה רק הצד החיצוני של התורה. התורה יש בה צד חיצוני וצד פנימי. תרצו, נגלה ונסתר, חוץ ופנים, גוף ונשמה. הגוף של התורה, הנגלה של התורה, זה חוכמה. חוכמה שאנחנו יכולים להשיג בשכל, והיא גם נכתבה באופן לוגי שאפשר להבין אותו. כל מי שלומד בבית המדרש יודע שתבניות החשיבה של כל צורות הלימוד בנויות על שכל, הלוגיקה. יש קושייה, יש תירוץ, יש יישוב, יש השוואה למקורות, כך בנוי הלימוד שלנו. אבל בעצם זה הצד החיצוני של התורה. הפנימיות של התורה, הפנים של התורה, זה אור. אור שהוא מופשט. אי אפשר לגעת בו בידיים, אי אפשר לתפוס אותו וגם אי אפשר לדבר עליו, כי הוא מופשט מכל דיבור. עשה הקדוש ברוך הוא חסד והביא לנו תורה שזה אור שמולבש בחוכמה. אנחנו לומדים חוכמה ונפגשים עם האור. חז"ל אומרים, הזכרנו את זה גם בשיעור שעבר, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו שהמאור שבא מחזירם למוטב. בתוך התורה יש אור, אבל כדי להיפגש עם האור אנחנו צריכים לאחוז את הכלי, את האור לא יכולים. אומר הקדוש ברוך הוא, הדבקתי את האור בתוך הכלי, אתה אוחז את הכלי, אתה אוחז גם את האור. הוא מופיע בתניא ובעוד ספרים, כשאתה אוחז את הכלי, אז האור נדבק לנשמה שלך. בשכל אנחנו פוגשים את החוכמה, אבל ההארה של התורה, הקדושה של התורה, האור של התורה מופיע בתוך הנשמה שלנו. ומה שמקדש את האדם, מה שמרים אותו כשהוא לומד תורה, זה האור הזה. לכן צריך ללמוד תורה עם יראת שמיים, כי מי שלומד תורה בלי יראת שמיים, אז הוא מתייחס רק למעטפת החיצונית, רק לחוכמה. הוא לא לוקח אותה עם האור. יראת שמיים פירושו של דבר שאני לוקח את הדבר עם יחס שהוא אינסופי, שבתוך החוכמה המוגבלת הזאת גלום משהו שהוא בלתי סופי ואני מתייחס אליו בלימוד. בשכל אני לא פוגש אותו, אני פוגש בשכל את החוכמה, אבל בנשמה, שאני לכן לומד עם יראת שמיים, עם יחס אל הנשמה, אז היא נפגשת עם האור שגלום בתוך החוכמה. מלא, כמה שיש יותר חוכמה, יותר העמקה בחוכמה, יותר פנימיות בחוכמה, ככה יש יותר אור שמאיר את הנשמה ומקדש אותן. לכן אומר הרמח"ל, ונשוב לעניין, כי האורות העומדים על האותיות, ובאותם האורות כלולות כל הבחינות הפרטיות שיש על כל אות ואות כאשר זכרתי. אך אין מגיע לנשמת הרואה את האותיות ההם אלא אור אחד סתום כמו הגחלת. אך כשמשתדל האדם להבין, וקורא, וחוזר וקורא, ומתחזק להתבונן, הנה כל כך מתלהטים האורות ההם ויוצאים כמו שלהבת מן הגחלת. ועל זה אמר התנא במסכת אבות, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. כי צריכים העוסקים להיות הופכים והופכים עד שתתלהב כמעשה האש ממש. כן? זה קראנו את זה בסוף השיעור שעבר. אבל בעצם מה שאומר לנו הרמח"ל פה, שבעצם יש אין סוף רבדים בתוך התורה. כדי להיפגש עם הרבדים הללו שהאור מכיל אותם, אנחנו צריכים את החזרה. התפקיד של החזרה לחזור כמה וכמה פעמים זה להיפגש עם עומקים על גבי עומקים, עם רבדים יותר פנימיים. המציאות של הטבע משכחת לנו את התורה בגלל שהיא מפגישה אותנו עם השטחיות של החיים. המגע של החושים, כל החושים שאנחנו מכירים אותם, פוגשים רק את החיצוניות של החיים, רק את השטחיות. אין עומק דרך החושים. רק השכל זה המפתח שיכול להפגיש איתנו עם עומקים על גבי עומקים. אבל כדי שניקח איזשהו מאמר חז"ל או מאמר תורני ונראה שיש בו אין סוף עומקים, כי ריבונו של עולם הוא אין סופי, והוא נתן לנו תורה שהיא אין סופית. בשביל זה דרושה החזרה. החזרה מגלה לנו כל פעם רובד יותר פנימי ויותר עמוק. האמת היא שזה גם מובן מאוד בשכל. מי שטיפה למד, אז יודע שכשלומדים טקסט פעם אחת, בדרך כלל השכל שלנו קולט בפעם הראשונה את הנושא הכללי על מה מדובר. כשחוזרים פעם שנייה, יכולים לשים לב לעוד פרטים שלא שמנו לב בפעם הראשונה. חוזרים פעם שלישית, לשים לב לעוד פרטים. הפרטים הראשונים אנחנו כבר מונחים אצלנו כמובנים אליהם. שמים לב לעוד דקויות ועוד דקויות. כמובן, תלוי מה הנושא שאותו אנחנו לומדים. ככל שהנושא שאותו אנחנו לומדים יש בו יותר רבדים, ככה חזרה תיתן לנו את התועלת למצוא רבדים יותר עמוקים ויותר פנימיים. כמובן, תלוי מי הכותב, כמה עמוק הוא היה, ככה יש יותר רבדים. מכיוון שהתורה היא אינסופית, ככל שנלמד יותר נגלה עוד רבדים יותר, אבל לא זה הדבר העיקרי. הדבר העיקרי שככל שנלמד ונחזור על התורה יותר, המציאות הרוחנית של התורה תעשה להיות משמעותית לנו. הטבע שנותן לנו את החיצוניות לא ישכח מאיתנו את התורה. הטבע של הגוף, הטבע של העולם הזה, לא ישכיח מאיתנו את הדברים הפנימיים. זה הבעיה הראשונה של השכחה, שזה החזרה מתקנת אותה. הבעיה השנייה שיש פה, זה ההתעלמות. שאדם מתעלם גם ממה שהוא כבר זוכר, וגם מה שהוא כבר יודע והוא כבר למד, ומתעלם. זה יצר הרע מסוג אחר. אפשר לומר, היצר הרע הראשון זה משהו שבא לנו מבחוץ. העולם משכיח לנו, הגוף, הטבע שלנו משכיח מאיתנו. לכן אתם יודעים, לא יודע אם אתם מכירים, אבל תדעו לכם, אחד היצרים הגדולים הכי משמעותיים שיש לבחור ישיבה שלומד ברצינות בישיבה, זה לא לחזור על הסוגיה. ללמוד אותה פעם אחת טוב, להבין אותה, להגיד שהבנתי ולעבור לסוגיה הבאה. מכיוון שהיצר הרע יודע שאם הוא ימשיך לחזור, הוא כבר יתחבר לזה יותר בעומק, וזה הוא לא רוצה. הבנת? מצוין. יש עוד סוגיה מאוד מעניינת שמחכה לך בהמשך, אל תתעכב עוד פעם על הסוגיה הזאת. אגב, אני נזכר שמסופר על הגאון מווילנה.
אתה אמרת
שהשינון
הוא מאוד חשוב. אז למה? אתה אמרת שהשינון מאוד חשוב.
נכון, זו הסיבה שהחזרה היא מחברת אותנו עם הרבדים האינסופיים שיש בתוך התורה, ורק כשחוזרים אפשר לגלות עוד רובד ועוד רובד עד 101 פעמים. הרב צבי יהודה כותב באחד המקומות, הגמרא אומרת, הזכרתם לי את זה, אז אני אגיד את זה, הגמרא אומרת, אינו דומה שני פרקו 100 פעמים, הגמרא מתחילה ולפני כן. מה בין עובד אלוקים לבין מי שלא עבדו? כתוב בפסוק, אחד עובד אלוקים ואחד לא עבדו, שואלת הגמרא, מה בין עובד אלוקים לבין מי שלא עבדו? זה השונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101 פעמים. כולם שואלים, מה ההבדל? עוד פעם אחת שהוא חוזר, זה משמעותי? יש הרבה הסברים. הרב צבי יהודה מסביר הסבר מאוד משמעותי. אומר, תדע לך, עד 100 פעמים שאתה חוזר, כל פעם תגלה חידושים. כל פעם שתחזור, תגלה הבנה חדשה. 100 פעמים זה ביטוי להקפה שלמה מכל הצדדים וכל הזוויות. ה-101 כבר לא יהיה לך חידוש. אז למה אתה חוזר עוד פעם? עובד אלוקים. בגלל שאני עובד את השם, עוד יותר אני רוצה להתקשר. אין לי תועלת בזה של הבנה חדשה, אלא בגלל שהשם רצה, אני חוזר עוד פעם. אז זה 101, זה עובד אלוקים. אז זה התועלת של החזרה. על הגאון מווילנה מסופר, שהוא היה מחפש חברותה, רוב ימיו למד לבד, היה מחפש חברותה. הדרך שלו לבחון מי החברותה המתאימה לו, זה כשהוא למד סוגיה, והיה מסיים אותה, היה חוזר עליה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אם החברותה היה באיזה שלב, אומר, טוב, יאללה, הבנו, נעבור לסוגיה הבאה, אומר, אתה לא מתאים לי. אנחנו צריכים מהסוגיה הזאת להשתפך לסוגיה הבאה, אחרי שהיא כל כך אנחנו כבר חיים אותה, כמו שאנחנו חיים את זה שאנחנו אוכלים ויושנים וזה, אז אוטומטית נעבור, אבל באמצע החזרה להגיד לעבור, אתה לא מתאים לי. ככה זה היה אצל הגאון מווילנה. זה אמרנו, הבעיה הראשונה, היצר הרע הראשון כנגד השכחה. יש עוד יצר הרע השני, ואולי הוא יותר חמור, ותכף נראה ברמח"ל שהוא יותר בעייתי, זה ההיעלם. גם הדברים שאני כבר יודע אותם, ומכיר אותם, ומבין, אני מתעלם מהם. אפשר לומר שזה יצר הרע שלא בא לנו מבחוץ, אלא הוא בא לנו מבפנים. זאת אומרת, גם מה שאנחנו כבר מכירים שצריכים לעשות, ויש לנו חובה, אנחנו מתעלמים מזה. אנחנו לא רוצים. המשמעות של ההתעלמות היא לתת לדבר חשיבות קטנה. למה מתעלמים ממשהו? כי אומרים, הדבר הזה הוא שולי, הוא חסר ערך. דבר שכל החיים שלי תלויים בו, אני לא יכול להתעלם ממנו. גם את מה שאני מבין, אני מייחס לזה ערך קטן, ערך שולי, זה לא מרכז החיים, זה לא דבר כל כך גדול. בסדר, צריך גם לעבוד את השם, צריך גם לאהוב את השם, בסדר. אבל יש עוד הרבה דברים חשובים בחיים. ההתעלמות זה על ידי שאני מקטין את הדבר ולא נותן לו משמעות חשובה בחיי. זה פגם שהוא מתייחס ללב. זה כבר האופן שבו אני, היחס שלי אל הדברים. כנגד זה בא ההתמדה. כשאדם מתמיד במשהו, דיינו, הדבר הזה קבוע אליו. בבוקר, בערב, יש תמיד של שחר, יש תמיד של בן ארבעים. אתם יודעים שאין קורבנות לפני תמיד של שחר ואין קורבנות אחרי. כל הקורבנות זה באמצע, בין תמיד של שחר ובין תמיד של בן ארבעים. זה המסגרת. יש כל בוקר 365 יום, לא משנה יום כיפור, לא משנה שבת. תמיד של שחר פותח, תמיד של בן ארבעים מסיים. יש עבודת השם קבועה. בתוך זה יש כל מיני שינויים. שבתות, ימים טובים, יש הרבה שינויים. אבל יש קביעות של עם ישראל בקרבה לקדוש ברוך הוא. על זה התיקון לפגם של ההיעלם בא ההתמדה. ככל שאדם מתמיד יותר, דהיינו, הלימוד שהוא לומד עם החזרות הוא לא באופן ארעי. כשיוצא לי, כשמזדמן לי, כשמתאפשר לי, לא, זה קבוע. יש לי זמן קבוע, אחר כך הרמח"ל יגיד בהמשך הספר, גם אם אדם צריך לעסוק בענייני פרנסה, בהרבה עניינים של עולם הזה, בסדר, אל תוותר עליהם, אבל תקבע לך זמן, יהיה חצי שעה, יש הזמן שהוא קבוע, החשיבות זה על הקביעות, לא כל כך כמה הזמן, אלא עצם הקביעות היא כבר יוצרת בנפש מצב של חשיבות. מצב שיש לי יחס שזה לא משהו שכשיוצא לי מסתדר אלא החיים שלי תלויים בו. ואז הקביעות הזאת יוצרת ערך לכל הלימוד ולכל מה שאתה עושה במשך כל היום. אמרו כבר בעלי מוסר, שמי יותר קשור לתורה? אדם שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא אפשר לשבת בישיבה וללמוד מהבוקר עד הערב כל היום, אבל הוא כל הזמן חושב מתי הוא כבר תהיה לו את ההפסקה, מתי הוא יוכל כבר לעשות משהו אחר שהוא רוצה. הוא לומד, זה המסגרת שלו, אבל הוא, הראש שלו מונח במקום אחר. לעומת אדם שנאלץ לפרנסתו לעבוד מהבוקר ועד הערב, לפרנסה בכבוד לביתו, אבל הוא מאוד מתגעגע לתורה. יש לו רק חצי שעה שיעור בערב, גם לפעמים הוא נרדם בו, אבל יש לו את החצי שעה שהוא לא מוותר עליה, תמיד הוא ילך. לפעמים גם בבוקר, לפני התפילה, יש לו את הקביעות של הרבע שעה. כל היום הוא מחכה ומתגעגע מתי תבוא לאותה חצי שעה שהיא נותנת לו טעם וערך לכל החיים שלו. המדרגה שלו השני הרבה יותר קשורה לתורה, אף על פי שהוא לומד פחות, כי יש לו קביעות. זה הציר שהחיים שלו סובבים סביבו. ההתמדה והקביעות מחברת אותנו לדבר בערך האמיתי שלו. היא נותנת לזה ערך משמעותי. ואם אני אשאל, איזה חיסרון יותר בעייתי? איזה חיסרון יותר מצוי? החיסרון של השכחה או החיסרון של האלם? אז בואו נראה מה כתב הרמח"ל, תסתכלו מה הוא כתוב בהתחלה. שכפי רוב פרסומם הוא כנגד מה שמיטתם גלויה לכל, כך האלם מצוי מאוד, והשכחה רבה. על השכחה הוא כותב שהיא רק רבה, אבל האלם מאוד מאוד מצוי, מאוד מצוי, שגם הדברים שאדם כבר יודע, וגם הדברים שאדם כבר מבין, אף על פי כן הוא מתעלם מהם. יש איזשהו ניתוק בין המוח שאדם מבין לבין הלב. יש איזשהו פער. עכשיו, אז לכן אומר הרב יחזקאל סרנא, שעיקר החידוש של הספר הזה, שהוא יבוא להראות לנו, זה איך להשתייך למושגים הרוחניים, גם בעומק האינסופי שלהם, וגם לחבר את הלב שלנו אליהם. כמו שאמרנו, המוח והלב, זה הכלים שאיתם אנחנו עובדים, כמו שהסברנו שזה עיקר שיטתו של רמח"ל, איך לבנות את כל העולם הפנימי והרוחני שלנו. ועכשיו, בדקות שנשארו לנו, התייחס לשאלה שהזכרנו גם בהתחלה. אמרנו שהרמח"ל אומר שכפי מה שרוב הדברים ידועים ומפורסמים, ואנשים לא מסתפקים בהם כלל. אבל אדרבה, לפי רוב פרסומם, וכנגד מה שמיטתם גלויה לכל, ככה אלם מהם מצוי מאוד ושכחה רבה. שאלנו איך יכול להיות שדבר כל כך מפורסם, ואף על פי כן הוא נשכח. מסביר הרב קוק בתחילת ספרו מוסר אביך, ספר מוסר שכתב הרב קוק, ויש לו שם כמה פרקים שהוא מסביר פסקאות של מסילת ישרים, הוא מתייחס למשפט הזה, מי שרצה, אנחנו נזכיר את התמצית של הדברים שלו, מי שרצה הרחבה, זה מופיע שם ממש בפרק הראשון. הוא מזכיר שיש הבדל גדול בין החוכמה הפנימית שאנחנו לומדים אותה עכשיו, חוכמת האמונה, חוכמת יראת שמיים, חוכמת המוסר, חוכמת תיקון המידות, לבין שאר החוכמות. כל החוכמות כולם, התוכן החיצוני של הדיבור בדברים שווה לתוכן הפנימי. אם אני רוצה להעביר איזושהי נוסחה במתמטיקה ועמלתי עליה והבנתי אותה, אם הבנתי נכון, אני יכול להסביר לשני בדיוק כל מה שכלול בה. אם הבנתי איזושהי הבנה בסוגיה בגמרא, ואני רוצה להסביר לחבר שלי אותה, אם הבנתי אותה באמת נכון על בוריה, אחרי שאני אסביר לו, הוא יבין אותה בדיוק לאשורה. אף על פי שאני עמלתי עליה הרבה זמן והוא לא, אבל את התוצאה אני יכול להעביר לו במלואה. אומרים מה שאין כן, כל העניינים של לימודי יראת השם, שהם בעצם קשורים לעולם הרגשי, הם בעצם קשורים לעולם הנפשי, אי אפשר באמת להעביר בדיבור החיצוני את כל אותם הדברים. אי אפשר לומר אותם. כמו שנשאל למשל, נביא דוגמה, אם רוצים ללמד אדם שלא זכה לרגע של שמחה מימיו, האם אפשר להסביר לו במילים מה זה להיות אדם שמח? אומרים לו, אתה רוקד, אתה מחייך, מותח את השפתיים, אתה מרגיש שהלב שלך מתחמם ומתרחב, כל דבר שאתה רואה, יש לך מבט חיובי עליו. כל ההסברים, זה כמו להסביר לעיוור מה זה צבעים. להסביר לאדם שלא חווה רגש של שמחה, מה זה שמחה, אי אפשר. מתי הוא יבין באמת מה זה שמחה? רק כשהוא יהיה שמח. אבל כשהוא יבוא לפגוש אדם שהוא שמח, עכשיו חווה רגש של שמחה, והוא רואה שהוא, אדם הזה שרוי בשמחה, שאגב תדעו, שמחה זו מדרגה רוחנית, זה לא פשוט. מי שזוכה להיות שמח, זה מדרגה, זה לא מובן מאליו. כשאדם, יש הרבה אינסוף מדרגות בשמחה, אבל עצם השמחה זה דרגה רוחנית. כשאדם נמצא ברגע של שמחה, ויבוא מישהו שואל אותו, מה עובר עליך עכשיו? ולאט לאט ינסה קצת לדבר מתוך העולם שלו, לדבר את עצמו, משהו מתוך זה יוכל לגעת בו, גם לא לגמרי, אבל הוא יוכל לחבר אותו לחוויה שהוא עובר אותה עכשיו, משהו לגעת בו. כוזרים מספר שכשהיו הנביאים מתנבאים, כל מי שהיה בסביבה שלהם, התקרב אליהם, קיבל משהו מהרוח של הנבואה אליו, הוא גם קצת התרומם ברוממות של הנביאים, אבל זה לא משהו שכלי, משהו תבוני. לכן אומר הרב קוק, תדע לך, רוב הדברים שאנשים מכירים פה ומבינים, והדברים מאוד מפורסמים, הם רק מכירים את השם של הדבר. הם יודעים, צריך להיות ירא מהשם, צריך לאהוב את השם, צריך לעשות, אבל את התוכן אף אחד לא מבין. התוכן נעלם לגמרי, הוא פנימי. צריך את התוכן רק על ידי החזרה והתמדה שאתה בתוך הדבר, אתה מבין. מבחוץ אי אפשר להבין. זה לא כמו שאר החוכמות שאפשר להבין, רק להעביר את האינפורמציה, את המידע. פה כדי להבין את המדרגות הרוחניות, אתה חייב להיות בפנים, בתוך זה. אם אתה לא נפגשת עם מימד רוחני שבתוך התורה, שאיר לך משהו בלב או לך משהו במוח, שזה על ידי החזרה והתמדה, אתה לא תבין, אתה תגיד את השמות, אתה תגיד, אני כן, יש יראת שמיים, יש אהבת השם, אבל הביטויים האלו יישארו חיצוני מהשפה לחוץ, לא תבין את המשמעות. כדי להבין את המשמעות של הדברים, צריך להיפגש איתם. צריך שמשהו יאיר לך בפנים את הדבר, וזה רק על ידי החזרה והתמדה. לכן כל המדרגות שעליהן מדובר בספר, שאותם נפגוש, זה על ידי שינתנו לנו הכלים איך טיפה לגעת בהם, במדרגה הכי בסיסית, ואחר כך עולים עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. אני רק אסיים את הדבר הזה. כתוב, כולם מכירים, אם הזכרנו את מידת השמחה, חז"ל אומרים במסכת סוכה, בפרק חמישי, במשנה במסכת סוכה, כתוב, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. אז כולם שואלים, קודם כל, מה באו להגיד לנו כאן? שהשמחה של בית השואבה הייתה הכי גדולה מכל השמחות כולם? בסדר, יש שמחה מאוד גדולה, יש שמחות קטנות, וזו השמחה הגדולה. ועוד יותר מזה, מה רוצים להגיד? מי שלא ראה שמחת, לא ראה שמחה מימיו, אז מה, הוא לא מאושר? הוא לא אדם שמח. תדע לך, כל השמחות שחווית בחיים הן קטנות. הן לא משמעותיות. השמחה הגדולה האמיתית היא שמחת השואבה, ואם לא היית, אפס הוא כעין כל מה שעשית. לא, לא זאת המשמעות. ראיתי באחד מהספרים שמסבירים דבר נפלא שבדיוק קשור לענייננו. תדע לך, לשמוח, כמו שאמרנו, בכל המצבים, אתה לא יכול להיפגש עם השמחה. אתה רואה אדם שמח, אתה לא יכול להיפגש עם השמחה שלו. אתה יכול להיפגש מה שהשמחה עושה לו. הוא מחייך אליך, הוא מדבר אליך, הוא מאיר לך פנים, הוא אומר לך, וכשתשאל את הבן אדם הזה, מה זה שמחה? לא יודע, לא יכול להגיד לך מה זה שמחה. אני יכול להגיד לך מה זה עושה לי. תגיד לי, אבל מה זה? מה זה? אי אפשר להגדיר מציאות רוחנית. בבית המקדש, בשמחת בית השואבה, הם ראו את השמחה עצמה. הם פגשו את המדרגה הרוחנית הזאת שקוראים לה שמחה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. לפגוש את המדרגה הרוחנית. זה מדרגה של רוח הקודש, כתוב, חז"ל אומרים, יונה בן אמיתי מעולה רגלים היה ושמח בשמחת השואבה, שרתה עליו רוח הקודש. זה מדרגה מאוד עליונה שבעצם, קצת כמו מעמד הר סיני שראו את הקולות, אנחנו רואים בבית המקדש אפשר להיפגש עם עצם המדרגה הרוחנית. אבל בדרך כלל, בכל השנה, זה אי אפשר. אנחנו חווים אותה, אנחנו בתוכה, היא בתוכנו, ואנחנו פוגשים את ה... סממנים, את הביטויים, את הסימפטומים שלה, אבל אותה עצמה אי אפשר לומר, מי שבתוכה, הוא נמצא בתוכה. הספר הזה בנוי על ידי חזרה והתמדה לתת לנו את הכלים איך להיפגש עם המדרגות הרוחניות, איך שיהיה לנו נקודת מגע באינסוף מדרגות. אמרנו, יש הרבה הרבה מדרגות, המסילה הזאת יש בה הרבה הרבה קומות, השיא שלה זה להגיע לרוח הקודש, אבל קצת לגעת במדרגות הרוחניות הללו, על פי כל סדר המידות, הזהירות, הזריזות, הנקיות, שהם נבנו באופן מאוד מאוד מחושב, מאוד דידקטי, מאוד חינוכי, קומה על גבי קומה, ולכן יאמר הרמח"ל, אי אפשר לדלג שום קומה. אם אתה רוצה לבנות את עצמך לעבור מהעולם החיצוני, מהעולם של החושים, מהעולם של הטבע, שמשכח ומעלים, ולהיכנס לתוך העולם הפנימי, אתה צריך להשתמש בכל הכלים שניתנו כאן, ובעיקר בחזרה ובהתמדה. אז טוב. עד כאן להיום.
ירמיהו אומר שאמרו לו האנשים, חכמים אנחנו ותורת השם איתנו. זאת אומרת החוכמה, יש לנו את חוכמת התורה. הוא אמר, אני כבר לא זוכר סביב את הציטוט, אבל הוא אמר, אכן לשקר עשה את שקר סופרים. זאת אומרת, כל הסיפור הזה תורת השם איתנו, זאת אומרת שחכמים אנחנו ותורת השם איתנו זה שקר, אין בזה אמת. כי זה תורה מבחוץ, זה לא תורה מבפנים.
נכון, נכון. אמת?